טוב, כדי להבין פסוק זין, צריך להתחיל מפסוק ה. לפעמים הפסוקים נבנים זה על זה מבחינת ההקשר, לפעמים כל פסוק הוא נבואה בפני עצמה. אל תירא כי איתך אני, ממזרח אבי זרעך וממערב אכה בצקה, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, אבי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. כלומר, הנביא רואה את שיבת ציון כשיבה מכל העולם כולו. ולכן קשה מאוד להבין את השיבה הזאת כמתייחסת רק לשיבת ציון בימי עזרא. למרות שהיו כבר מבני ישראל נפוצים בצפון, עשרת השבטים, ובמזרח בבל, ובדרום במצרים, ואפילו קצת במערב באיי היוונים. אבל האופן שבו הדבר מתואר זה שזה לא רק מדובר באזורים הקרובים במזרח התיכון, אלא מדובר ממש בכדור הארץ כולו. כך שאינני יודע אם ישעיהו כבר צפה חורבן בית שני ובניין בית שלישי, אבל הנבואה בוודאי צפתה את זה. הנביא לא צופה, אבל הנבואה צופה. ולכן הנביא מרגיש שכאן מדובר במשהו בקנה מידה של העולם כולו. מה? הנבואה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא שם בפי הנביא. הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר ניתנים להתפרש על מאורעות קרובים בזמן לנביא, אבל הם בהחלט יותר מתאימים למה שאנחנו מכירים בהיסטוריה, שזה לקח כמה אלפי שנים, ובאמת אנחנו רואים בימינו את שיבת ציון מכל העולם. השאלה איפה הוא מודע, כלומר זה מאוד קשה לנתח מה נקרא מודעות הנביא. כן? כלומר, הנביא הרי מדבר, כשבשעה שהוא מדבר, זה מעבר ליכולת הכרתו הטבעית. ולכן, יכול להיות שאם הייתי שואל את ישעיהו אחרי שהוא אמר את המילים האלה, למה התכוונת? אז הוא היה אומר שהכוונה לשיבת ציון, בימי עזרא. אבל כשהוא עלה לדרגת הכרה שמעבר לנתונים של התקופה שלו. ברור? ולכן, מאוד קשה להגיד למה הוא בדיוק מתכוון. כלומר, יכול להיות שהוא בעצמו לא יודע איך לענות על זה. מובן? טוב. עכשיו, מדוע אני מדגיש את הנקודה הזאת? בגלל ההמשך. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיב, הפסיטיב. כלומר, הוא קורא לא רק נגיד לבני ישראל שבדורו, אלא לכל הנקרא בשמי. אפשר להגיד, כל הנקרא בשמי, הכוונה, כל בני ישראל הנקראים בשמי. הרי ישראל יהיה שמך, כי שרית עם אלוהים. אז כל ישראל נקראים בשמו. כן, כמו שרשי כותב כאן, כל הצדיקים הנקראים בשמי. כן, כלומר, וכל העשוי לכבודי יצרתי ועשיתי, תיקנתי בכל הצריך לו, והכנתי הכל. כלומר, אף על פי שעברו בגולה ובצרה, כבר הכנתי להם כל צורכי גאולתם. אפשר להבין את זה כך. אפשר להבין את זה במובן יותר רחב. כל הנקרא בשמי, כל המציאות כולה. כלומר, יש כמין רמז שדרך שיבת ציון של עם ישראל, יש גם שיבה של הכל. הכל מתעלה. כן? ואז יוצא שברטיב יצרתי ועשיתיו, יאמר על כל העולמות. לפי חכמי הקבלה, יש הרי ארבעה עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, יצירה ועשייה, והם רומזים כאן. וכמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי. עכשיו, השאלה היא אם צריך להבין את הפסוק הזה מצד עצמו או בהקשר של שיבת ציון. ייתכן ששני הדברים נכונים. צריך להבין את הפסוק הזה כמתייחס אל כל הבריאה כולה, וכל הבריאה כולה יש לה תיקון דרך שיבת ציון. מובן? זה קשור בכלל לכל הגישה למשל של ספר הכוזרי. שהקדוש ברוך הוא בורא העולם. ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה? דרך ההיסטוריה האנושית. כן? כלומר, ההיסטוריה כזירת ההתגלות המובחרת על ידי הקדוש ברוך הוא. כל הנברא בשמי ולכבודי וראתי וסרתי ועשיתי. עד כאן ברור? כן. עולם האצילות מוזכר כאן מפורש. כל הנקרא בשמי. מה? כן, זה עולם האצילות. ולכבודי בראתי, זה כבר בריאה, יצירה ועשייה. בשמי ולכבודי. Okay. הרי כתוב בספר פרקי דרבי אליעזר, עד שלא נברא העולם, אז זה עולם הבריאה. היה הוא ושמו בלבד. הוא ושמו עולם האצילות. בסדר? מה זה הוא? הוא זה ראשי תיבות. הוא ושמו אחד. חייל אומרים, הקדוש ברוך הוא. מוזר הביטוי הזה, לא? הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש הוא בעצמו הברוך. כלומר, הטרנסנדנטי הוא בעצמו האמננטי. כן? לא אומרים, הקדוש ברוך יהיה. כמו שאתה אומר, השם יתברך. כן? שזה כמין ברכה או תפילה. אלא זה קביעת עובדה. הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו ברוך. בסדר? לפי זה, הביטוי הקדוש ברוך הוא מציין מי שלמעלה מכל שם. מכל אפשרות לקרוא בשם. אין סוף. ולכן מוזר השיר המפורסם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, נכון? זה שיר שעם כל היופי שבו הוא אינפנטילי, כי הרי איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא המופשט, אנחנו אוהבים אותך. מקסימום תגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו, נכון? או אם כבר, הקדוש ברוך אתה, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, יש פה תרצי לסתר. מובן? טוב. כן.
יש משהו לא נקרא בשמי? יש משהו
בלבוי? אתה אומר, כל הנקרא בשמי. אז אתה אומר, אולי יש משהו לא נקרא בשמי. זה שאלה עמוקה. כן? כי אפשר להגיד שלא, באמת. הכל נקרא בשמו. כל הנקרא בשמי, כלומר הכל. זה נקרא בשמי. או יש מה שהקדוש ברוך הוא לא קורא את שמו עליו. יש ביטוי בזוהר, שכינתה לשריה באתר פגים. השכינה אינה שורה במקום פגום. כלומר, במקום שבו יש חיסרון. איפה יש חיסרון? ברע. הקדוש ברוך הוא איננו קורא את שמו על הרע. אפשר להגיד. כן, יכול להיות. וזה מה שאמרו, כבוד אלוהים, אסתר דבר. לא מגלים את זה. יש פסוק מעניין, שמה ישראל? מי זה השם אלוהינו? זה השם שהוא אחד, ולא השם שהוא לא אחד. לא. כלומר, הצד הטוב של החיבור, של האחדות, ולא של הפירוד. ולכן אחד, אחד זה בגימטריה כמה? 13. שם הוויה בגימטריה? 26. פי שניים? נכון? אז צד האחדות זה רק מחצית ממה שיש לגלות. זה נקרא בשמי ולכבודי. הצד של הפירוד לא רוצים לגלות את זה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שרבי נחמן אמר שדווקא הקדוש ברוך הוא נמצא במקומות שהוא לא נמצא בהם.
אה, זה נכון. זה נכון. אז זה מתאים לפירוש הראשון. זה הכל. בסדר. צד. בקיצור, צד של התלבטות יש כאן. כן, אני כבר צופה כמה מילים אתה עתיד לשלוח לי בנושא. טוב, פסוק ח'. אגב, אולי קצת הלכנו קצת מהר מדי. מה זה כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי? כן, אז כאילו הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודו, נכון? אומרים את זה גם בשבע ברכות, שהכל ברא לכבודו. וגם משנה במסכת אבות שציטטנו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. אם כן, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מחפש? כבוד. והרי כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. זה בכלל מידה מגונה. בקשת הכבוד. אז איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא רוצה זה שיכבדו אותו. לא מתאים. זה יוצר אצל הנברא תחושה של ריחוק. כן? מי זה העצם השואף כבוד הזה? הרב קוק מדבר על זה בספרו מידות הראייה. במידות הראייה הוא דן במושג של כבוד אלוהים. שיש צד לתפוס את כבוד אלוהים כמושג שמשפיל את האדם. משפיל את הבריאה. ולכן מי שתופס את זה כך בהכרח שיתרחק מאלוהים וגם אפילו מהאמונה באלוהים. תודה רבה. זה בעצם הביקורת של ניטשה נגד האמונה. ניטשה אמר אלוהים זה מה שמכניע את האדם. צריך לשחרר את האדם מאלוהים. אפשר לראות את זה הפוך, אומר הרב קוק. את כבוד אלוהים בתור מה שנותן גבורה לאדם. כי הרי איך האדם לא יכבד את מי שנותן לו את החיים ואת הגבורה. ולכן הרצון לתת כבוד לאלוהים הוא רצון מוסרי. כיוון שאני נותן כבוד לאלוהים, אז אני נהיה מכוח זה גיבור. זה ההתפייסות בין האדם לבין האלוהים. והאמת היא שמי שכבר תפס את הרעיון הזה בעצמו, לא היה פחות מאשר ניטשה, שאמר מצד אחד שאלוהים מת והייתי בהלוויה שלו, כפי שהוא כותב בכה אמר זרתוסטרה, ספרו התנ"כי המפורסם, גנב שכמוד. אבל בספרו דמדומי שחר הוא כותב שאלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ולעמו, ואנו כולנו נשמח יחד בשמחתו. וכן, כשהוא אמר שאלוהים מת, הוא התכוון לשם שמיים שלהם, ולא התכוון לשם שמיים שלנו. כך הרב ציודה היה מרבה לצטט את דברי ניטשה. טוב, הוציא עם עיוור. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך, כן? בסדר? בכלל, אולי נגיד זה אחרת. יש... למה הקדוש ברוך הוא עשה את הכל לכבודו? אולי זו נקודה שצריך להסביר. למה הוא עשה הכל לכבודו? וכי הוא צריך כבוד? הרי הוא לא צריך. אלא הוא עשה את זה לכבוד האדם, שהכל יהיה לכבוד שמיים. כי אם הכל היה לכבוד האדם, אז כל עבודת האדם הייתה סוג של אגואיזם. ואז הכבוד שהאדם היה רוכש בעבודתו, היה כבוד קטן. מה עשה הקדוש ברוך הוא על מנת לרומם את האדם? עשה שכל עבודת האדם תהיה לכבוד שמיים. ואז הכבוד של האדם הוא כבוד נצחי. כלומר, זה למעננו שהכל למענו. הבנת מה שאני אומר? אהו, אתה איתי? זה חבל, אם זה ככה, זה לא טוב. כי אנחנו מדברים על מושגים שמהם תוצאות חיים או תוצאות מוות. אני חוזר על זה. הקדוש ברוך הוא עשה שהכל למענו, כי בזה הוא נותן לנו משהו גדול. מה הוא נותן לנו? שמה שאנחנו עושים הוא אידיאלי. איך אפשר לתת אידיאליות? אפשר לתת אידיאליות על ידי שהקדוש ברוך הוא מסכים שהכל יהיה לכבודו, ואז זה מרומם את עבודת האדם. אתה איתי? עכשיו יותר מובן? אתה רואה, היה כדאי לשאול. כסיפור המפורסם עם הצ'ונט, שכבר רבים כבר דשו בו בשיעור הזה. טוב, פסוק ח'. הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחרשים ואוזניים למו. תראה, זה משהו פרדוקסלי. זה עם עיוור שיש לו עיניים. חרשים שיש להם אוזניים. כן, מדוע זה כך? בגלל שהעם לא רוצה לשמוע ולא רוצה לראות. זה מאוד מעניין שקורה, נראה כאילו שהוא מדבר על החברה הישראלית בזמננו. יש בחברה הישראלית בזמננו תסמונת נפלאה, נקראת תסמונת הראש הקטן. התסמונת הזאת עוברת גבולות. היא מצויה אצל הדתיים והיא מצויה אצל החילונים. היא מצויה אצל החילונים בדמות המחשבה שאנחנו באנו לכאן כדי להקים את שוויצריה הקטנה במזרח התיכון, לעשות כיף וביטחון, ונוכל להשקיע כמה השקעות בטוחות ולבנות וילה. זה פחות או יותר בשביל זה שהקמנו את המדינה. זה נקרא ראש קטן. ואז אתה שואל את עצמך, אבל מה כל העולם רוצה מאיתנו? מה הם רוצים? זה בטח בגלל שלא היינו בסדר עם הערבים. בוא ניתן להם את יהודה ושומרון, נגמור כבר עם המתנחלים האלה, מוצצי התקציבים שלנו, ויהיה כיף. עד כאן תסמונת הראש הקטן החילוני. הראש הקטן הדתי אומר כך, לא באנו לארץ הזאת אלא כדי לקיים מצוות בשקט, שהילדים שלי ילמדו בהסדר, יעשו תואר שני, ויעשו קצת כסף, ויוכלו לקרוא את שבת בשבתו בשקט בזמן קבלת שבת שאף אחד לא שם לב. נכון? זה פחות או יותר האידאל הזהר בורגני הדתי-לאומי, לא? יש גם ראש קטן חרדי, עוד יותר גרוע, כן? אומר, לא באנו לכאן אלא כדי שנוכל להתפלל בכותל ובמקומות הקדושים, כלומר, מקום שבו יש מתים. זה מקומות הקדושים. ושנוכל להחמיר כמה חומרות כדי שנוכל לא לאכול אצל הקרובים החילונים שלנו. זה פחות או יותר ה... כן. אז אם כן, הראש הקטן, זה מה שהוא מצוי, כן? יש חרשים ואוזניים למו, העברי, ועיניים להם. אבל מה הקדוש ברוך הוא חושב? הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את העולם כולו. ולכן הוא שולח את דאעש עבדו, כדי שאי אפשר יהיה לחיות בשלום, ואי אפשר יהיה להסתפק בחיים שקטים וכו'. למה? כי הוא מעוניין, תקן את העולם. קטיל עלינו החיים, נכון? אז זה מה שהוא כותב כאן. מה זה? יום טוב. מה זה? כשתחרב תדמור, זאת אומרת שזה... כן, השתלטו על תדמור אתמול. יפה, לא ידעתי, אז בעצם צריך... לא, אבל אני חושב שתדמור חרבה כבר כמה פעמים. טוב? מה אתה אומר? טוב, בקיצור, הוציא עם עיוור ועיניים יש... אז זה כל קשור לכל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וסבר עשיתי, אבל הוציא עם עיוור ועיניים יש וחרשים ואוזניים גם. אולי, אז אם היהודים לא מבינים, אז אולי הגויים מבינים. כל הגויים נקבצו יחדיו. ויאספו לאומים, מי בהם יגיד זאת? וראשונות ישמעונו, ייתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת. מה זה? התלמוד אומר במסכת עבודה זרה, שהפסוק הזה נאמר על איזה מין משפט שנערך באחרית ההיסטוריה. שעתיד הקדוש ברוך הוא לקחת ספר תורה בחיקו, ולומר, מי שעסק בה, יבוא ויקבל שכרו. מעניין. זאת אומרת, יש קריטריון שעל פי אפשר לקבוע מי בעל שכר ומי לא. מי שעסק בה, מה זה פירוש שעסק בה? לא כתוב מי שלמד אותה. אלא שההתנהגות שלו טעמה את מה שהתורה הזאת דורשת ממנו. מיד מתקבצים, כך אומרת התלמוד, מיד מתקבצים כל אומות העולם בערבוביה ואומרים, ריבונו של העולם, תן לנו שכר. שנאמר, וזה הפסוק שלנו, כל הגויים יקבצו יחדיו ויאספו לאומים. יאספו לאומים. זאת אומרת, כולם באים כדי לקבל שכר. זה נשאלת השאלה, למה? מה השתגעו? הגויים? אבל מה שעוד מעניין שכתוב, בגמרא שמיד מתאספים, מתקבצים כל אומות העולם בערבוביה. מאיפה לקחו את זה? מזה שכתוב, נקבצו יחדיו ויאספו לאומים. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. מה זה הנטייה של הגויים לבוא בערבוביה, ולמה הקדוש ברוך הוא אינו מעוניין בזה? יש מה שנקרא היום הכפר הגלובלי. איזה ניסיון בעל משמעות מאוד מעניינת, של טשטוש הייחודיות של כל אומה ואומה. ובאים, כן, כל הגויים בערבוביה. כאילו שצריך לדון את האדם באשר הוא אדם, ולמחוק את הייחודיות הלאומית של כל קיבוץ. מה הסיבה? כנראה שכאשר מגיעים למשפט של ההיסטוריה, יש הרגשה שכל המלחמות באו בגלל הלאומיות, או בגלל הייחודיות. ולכן רוצים למחוק את זה. זה לא שווה, לא שווה להמשיך עם הדברים האלה. וכל הגויים נקבצו יחדיו כדי לחזור אל האנושיות המקורית, זו שלפני מגדל בבל, או משהו כזה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה. אלא כל אומה ואומה וסופריה, זאת אומרת צריך לראות את ההיסטוריה האישית של כל קיבוץ אנושי, ואז אפשר יהיה לדון. אני רוצה להביא, יש בימינו, יש ניסיון שנקרא האיחוד האירופי. עמים רבים שהיו במלחמה במשך מאות בשנים, שייכים אל אותו האיחוד. זה בבחינת כל העמים באים בערבוביה. אבל דבר אחד התברר, על רקע הניסיון של האיחוד האירופי, שדווקא האיחוד מאפשר את הבלטת האיחוד של כל אחד ואחד. כי מכיוון שאין יותר גבולות כלכליים, אז אין מניעה מלעשות צעדים שפעם היו אובדניים מבחינה כלכלית. למשל, הממלכה הבריטית, הממלכה המאוחדת, יש היום ניסיון, הוא קשל לאחרונה, אבל יכול להיות שהוא יצליח פעם, להפריד את סקוטלנד מאנגליה. ושמלכת אנגליה תהיה מלכת סקוטלנד, וגם מלכת אנגליה, אבל תהיינה אלה שתי ממלכות. עכשיו, פעם, מחשבה כזאת הייתה בלתי אפשרית, כי סקוטלנד לא יכולה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית לבדה. אבל ברגע שממילא הגבולות פתוחים, אז אין בעיה לעשות אפילו רבעי סקוטלנד. ושמיניות אנגליה. אותו דבר לגבי מדינה שאולי הכרתם, אני זוכר אותה מצעירותי, מדינת יוגוסלביה. אתה זוכר שהייתה מדינה כזאת מה? כן, יוגוסלביה הייתה מורכבת משמונה מדינות. שמונה עמים שונאים אחד את השני, משהו משהו. בעלי תרבויות, שפות, כתב שונה. קיצור, עולם אחר לגמרי. דתות שונות. אבל כיוון שהיה שלטון רודני ביוגוסלביה, אז יוגוסלביה החזיקה מעמד. כשנפל השלטון הרודני הזה, אז התפרקה יוגוסלביה. והאפשרות, ואז התחילו להילחם זה בזה. עכשיו, האפשרות של השמונה מדינות הקטנטנות האלה להחזיק מעמד, זה בגלל האיחוד האירופי. כי כולם נמצאים בספירה אחת. אז זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. עכשיו, אם נתבונן במה שקורה ביוגוסלביה, יש דבר מעניין. יש מדינה המכונה סרביה, ויש מדינה המכונה קרואטיה. הסרבים נלחמו בנאצים, ואפילו עזרו ליהודים במלחמת העולם השנייה. הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים. אז איך אפשר לדון אותם ביחד? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תיכנסו לפניי כל אומה ואומה וסופריה. כל אומה תצטרך לתת דין וחשבון על התנהגותה. עכשיו, הדין וחשבון זה לא של היחידים, זה של הישות הקולקטיבית. מה היא שדרה, מה המסרים שעברו דרכה במהלך ההיסטוריה. נכון? לכן, עכשיו כל מה שאני אומר לכם זה דברים יפים, נכון? אבל הנביא ישעיהו אומר את זה ברבע משפט. כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים. בסדר? עכשיו, האם הוא יודע בדיוק על האיחוד האירופי? מה אתה אומר? מן הסתם שלא, אבל הוא מדבר על זה. כן, זה שוב דוגמה לזה שהנבואה מדברת מעבר ליכולת ההכלה של הנביא עצמו. הנביא רואה, יקבצו לאומים, איך? לא יודע, אבל זה יקרה. היום אנחנו יודעים איך זה קורה. איך אומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו, עד שיהיו, אבל כשיהיו נדע. כן? ברוך השם, נהיו ואנחנו יודעים. עכשיו, התלמוד שמה אומר שאיך הם עסקו בתורה, הנכנסים הרומאים תחילה. והרומאים אומרים לקדוש ברוך הוא, הרבה בתים, הרבה גשרים בנינו, מרחצאות, שווקים. כלומר, בקיצור, בנינו את הציוויליזציה. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. שאלה. זה נכון מה שהם אומרים או לא? ברור שזה נכון. כי התורה ניתנה לעולם, ניתנה על ידי ישראל, כדי שזה, כדי שהתורה הזאת תופיע בעולם מיושב. היה צריך מישהו שיישב את העולם. איזה משמעות הייתה לתורה, רק שנתן לגמור את המשפט בבקשה, איזה משמעות הייתה לתורה בעולם פרימיטיבי? בבקשה, מה אתה רוצה לומר? הם אסרו עלינו לקיים מצוות, זה נכון. אבל מה שהם בנו, זה בסופו של דבר נותן משמעות לתורה. כלומר, התורה, הנה, אפילו היכולת שלנו עכשיו להגיד דברי תורה, ושזה ישודר בעולם כולו, זה בזכות הרומאים. הרומאים עשו את זה, נכון? נכון, כולם עשו משהו. כלומר, כל אחד תרם את חלקו לקודש. הרי זה מה שכתוב. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. מאיזה עמים צריכים להיות איש אשר ידבנו ליבו? ודאי שלא מבני ישראל. כלומר, אם הוא מקרא, דבר אל א' שיקח מבית. אז נדע שא' זה לא בית, נכון? אז כתוב, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אז כל איש אשר ידבנו ליבו זה הגויים. אמת או לא? עכשיו אתה שם לב, נכון? אם אני אומר, לאלף, קח תרומה מבית, סימן שאלף זה לא בית. אז אם דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, איש אשר ידבנו ליבו זה האומות. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב, וכסף, ונחושת. מה זה שלושת המתכות האלה? זה בבל, יוון, פרס ויוון, נכון? איך אני יודע? כתוב בספר דניאל, נכון? במראה של נבוכדנצר, שהוא רואה את הראש מזהב, ודניאל מסביר לו שהראש מזהב זה בבל. ושהידיים מכסף, והחזה מכסף, זה פרס. ושהמותניים מנחושת, זה יוון. אז אם כן, יש תכנים שמצטרפים להשראת הקודש בעולם, שבאים מזהב, כסף ונחושת. נכון? אבל לא מרומא, כי לא מביאים ברזל על גבי המזבח. או? זאת אומרת, יש איסוף של תכנים כאלה, דיקות ניצוצות. לכן אומרים בצדק הרומאים, כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. בסדר? מה?
בויקל, הלשון הוא אחר.
בוודאי, בויקל זה אחרי הפשלה. אחרי חטא העגל. כן, ויקל כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם, קחו מיתכם תרומה לשם, זהב, כסף ונחושת. אל תיקחו מהגויים. כלומר, כשאתה במצב של חולשה, תתכנס. במצב של רחבות, תיקח. מובן? זה בדיוק מה שזה אומר. כן, מה אתה אומר?
זה המשפט האחרון של הרב, דווקא בגלויות...
בגלויות נשמרנו.
אמרנו, אבל לקחנו
כל מי שהלך לאוניברסיטה בגלות, התבולל. הגענו לארץ, בנינו אוניברסיטה. לא מתבוללים.
אבל בגלות אתה עושה את הניצוצות.
בגלות אתה מכין את איסוף הניצוצות. כלומר, כן, אבל זה, הבעיה שזה באופן סמוי. זה באופן שאתה לא מרגיש את זה. כן. עכשיו, עונה להם הקדוש ברוך הוא, וכך כל אומה ואומה, כן? אז כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה שהקדוש ברוך הוא אומר להם טיפשים שבעולם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. שווקים להעמיד בהם זונות, גשרים ליטול מהם מכס, מחצאות לענג עצמכם. מי בהם יגיד זאת? הנה, זה המשך הפסוק. ואין זאת אלא תורה שנאמר, וזאת התורה. זאת אומרת, וכך כל אומה ואומה. הקדוש ברוך הוא שמה דוחה אותם. עכשיו, הוא לא אומר שזה לא נכון שהם עשו את זה בשביל ישראל שעסקו בתורה, אבל הם בעצמם לא התכוונו לזה. אז מה הם התכוונו? הם התכוונו כדי להשתלט על אחרים. כלומר, יש הרבה פעמים תנועות אנושיות גדולות שעניינן להביא כביכול גאולה לעולם. אבל בסופו של דבר זה מתברר כאינטרסנטי, או הייתי אומר אימפריאליסטי. למשל, אני הכרתי מדינה שבה לפני יותר מ-200 שנה עשו מהפכה. קראו למהפכה הזאת המהפכה הצרפתית האוניברסלית. איך הם קראו לזה? המהפכה האוניברסלית. הם אמרו שהם באים לתקן את העולם כולו, לגאול את האנשים מהעריצות השליטים הנוראים בו. ותוך 20 שנה זה הפך להיות נפוליאון שכובש את כל העולם כולו תחת צרפת. זאת אומרת, יש כוונה בשם שמיים, יש מציאות אימפריאליסטית. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא מצליחים בזה. כן? יש העולם החופשי, מכירים את העולם החופשי? העולם החופשי הוא חופשי להיות אמריקאי. כולם צריכים לשתות קולה ולאכול המבורגר. אם לא, אתה לא חופשי. אז זה מה שאומר כאן, כל הגויים נקבצו יחדיו ויעשו לאומים, מי בהם יגיד זאת. טוב, זה התיאור של המשפט לעתיד לבוא, ואז כתוב בגמרא דבר מאוד מעניין, שהגויים באים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא בכל זאת לזכות במשהו. וזה על ידי מצווה אחת. תן לנו מצווה אחת כדי שנזכה, והקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות סוכה. והם לא מצליחים לעשות מצוות סוכה, מכל מיני סיבות. אבל מה זה מצוות סוכה? הסוכה זה היכולת לעשות שלום. כן? מה ההבדל בין לולב לבין סוכה? הלולב, כדי שאני אצא בו ידי חובה, הוא צריך להיות שלי. אם הוא שלך, לא יצאתי ידי חובה. סוכה, רואים כל ישראל יושב בסוכה אחת. אני יכול להיכנס לסוכה שלך, יצאתי ידי חובה. זאת אומרת, הסוכה מניחה את השלום. רואים כל ישראל לשב בסוכה אחת, לכן לא צריך הרבה סוכות. אבל כדי שכולם ישבו בסוכה אחת, הם צריכים לעשות שלום. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נותן לגויים דבר אחד, לפחות תעשו שלום ביניכם. אתם מצליחים לעשות שלום, יהיה טוב. לא מצליחים, לא הולך. כן, יש שם תיאור מעניין בגמרא, אני לא צריך לעשות כל הפרטים, כי זה לא הנושא של ישעיהו. אבל מה שנאמר כאן, יש בכם להגיד זאת, זאת אומרת, יש בקשה למצוא בין האומות איזושהי זכות. אנחנו לא יודעים מי מבין הגויים זוכה בסוף. אבל יש צד של זכות שאנחנו מחפשים אצל האומות. עכשיו, פה בדברי ישעיהו מצד הפשט, הכוונה שגם אם כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים, מי בהם יגיד זאת? כלומר, אף אחד לא יודע לנבא מראש את מה שאני מנבא. וראשונות ישמיעונו, כלומר, יגידו לנו מראש מה שיקרה. ייתנו עדיהם ויצדקו. וישמעו ויאמרו, אמת. אבל הם מסוגלים? לא מסוגלים. זה בעצם זה שאלה רטורית של הנביא. אתם עדיי נאום השם. ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי. ותבינו, כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. מה זה? אתם עדיי נאום השם. יש פסוק, אתם עדיי ואני אל. פה אין, זה לא אותו פסוק, אבל זה דומה. אתם עדיי, זאת אומרת, רק דרככם נשמר הקריטריון של הזהות האנושית. שאל אותי גוי אחד במייל, שלח לי מייל. גם גויים שולחים לי מייל. שאל אותי גוי אחד, מדוע אתם חושבים שהגויים צריכים לשמוע לכם? וכי לא מספיק שהגויים ישמרו שבעה מצוות בני נוח, והם צריכים את הרבנים שידריכו אותם. אני עוד לא נעניתי לו, אבל אני מתכוון לענות לו, שאם הרבנים לא יהיו עם יד על הדופק, כל הסטיות אפשריות. כלומר, הקדוש ברוך הוא בנה לו מה שנקרא מכון תקנים. יש תקן. צריך להביא את האמונות אל עם ישראל, מסתכלים, זה בסדר, שמים תו תקן, ממשיכים הלאה. זה מה שקרה, יתנו, אתם עדיי, נאום השם. ועבדי אשר בחרתי. מי זה עבדי, כן? לא. איך כתוב? בואו נראה את המשפט עוד פעם. אתם עדיי נאום השם ועבדי. אז מה אתם? אתם עדיי ועבדי. כלומר, מכאן אתה למד שכשהנביא אומר עבדי, אחד הפירושים המסתברים זה לומר שזה עם ישראל. אתם עדיי ועבדי. באותו מכון תקנים. יפה. ועבדי אשר בחרתי. כי זה בדיוק מה שהוא רוצה להסביר. הנביא אומר, אני כל הזמן מדבר על עבד השם. תדעו לכם על מי אני מדבר, מדבר עליכם. אתם עבדי, שבחר. יכול להיות גם שאבי, אתם עדיי בצירוף לאבי אשר בחרתי. מי זה העבד שהשם בחר? יש כאן הרבה אפשרויות. היותר פשוט לומר שזה ישעיהו בעצמו. הוא עבדי אשר בחרתי. אפשר להגיד שזה המלך מבית דוד ועוד כל מיני. או שיכול להיות גם משה. כן? הרי הביטוי עבד השם נאמר על כמה צדיקים בהיסטוריה. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. כלומר, המטרה שבחרתי בכם זה כדי שתדעו ותאמינו לי. מה ההבדל בין תדעו לתאמינו? תדעו זה בדעת, כלומר שכל. תאמינו זה חווייתי רגשי. בסדר? ותבינו כי אני הוא. לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. כן? אגב, בדרך אגב, ישעיהו כבר דוחה את הפרשנות הנוצרית לדבריו. אומר, עבדי אשר בחרתי, אל תחשבו שיש עוד אחד. לפניי לא נוצר, ואחריי לא יהיה. אנוכי אנוכי, השם, ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי גדתי ושעתי והשמעתי, ואין בכם זר, ואתם עדיי נאום השם, ואני אל. אומר המדרש, אם אתם עדיי, אני אל. ואם אינכם עדיי, כביכול איני אל. כי מה זה להיות אל? מי שמכירים בו. אין עם ישראל, לא יודעים מי השם. זה בעצם הטענה שהובאה על ידי משה רבנו, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתרגז, הוא מאיים להפוך את המועדון, לשרוף את המועדון ולהפוך את הבסטה. מה הטענה של משה? ומה יאמרו הגויים? טוב, בסדר. כל פעם זה הג'וקר שמשה שולף. כן? אם אתה תגמור את עם ישראל, זה חילול השם. אז לא כדאי לך. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, מקבל. הקדוש ברוך הוא כאן מודיע שמשה צודק. אתם עדיין נאום השם, ואני אהיה. מה זה אנוכי אנוכי? זה כל הזמן. נחמו נחמו עמי. אנוכי אנוכי ומנחמכם. וכולי. זה כל הזמן כפול. לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. מה העניין של לקו בכפליים? מה זה מתנחמים בכפליים? כשעם ישראל לוקה, הוא לוקה בשני מובנים. הוא לוקה מצד המכה, שהוא מקבל, והוא לוקה מצד שהמכה מונעת ממנו למלא את תפקידו. כלומר, זה מכה בכפליים. ולכן הנחמה היא בכפליים. הפשט של המילים אנוכי, אנוכי, רק אנוכי. אנוכי ולא מישהו אחר. ראו אתה, כי אני אני. כן? אנוכי, אנוכי, השם. ואין בלעדיי מושיע. איך זה יכול להיות שאין בלעדיי מושיע? ומה זה משה? ומה זה יהודה המכבי? ומה זה הרצל? אין בלעדיי מושיע. זה לומר, כשהם פועלים, אין מבעל עדיין מושיע. זה ביטוי כזה, אפס בלתיך לימות המשיח. שהמשיח בא, אבל הוא אפס. הקדוש ברוך הוא זה שפועל. כן.
מה זה אחריי ולפניי?
זה אחריי ולפניי, זה על דרך ההשאלה. ברור ש... אבל אפשר להגיד ככה. לפניי ואחריי, לפני ההתגלות ואחרי ההתגלות. אם זה יכול להיות. אנוכי גדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדיי נאום השם ואני אל. כן, טוב, זאת אומרת שעם ישראל לעומת שאר העמים איננו זקוק לשום גורם נוסף כמו השרים של אומות העולם או האלים וכדומה. אנוכי הגעתי והושעתי והשמעתי. גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה. מה זה? גם מיום, כלומר מכל יום, כל יום שתמיד היה. מה? אז זה רואים כאן שהנביאים לא באו אלא להזהיר על תורת משה. אז רואים שישעיהו כאן מושפע בסגנונו מדברי משה בהאזינו. עכשיו, ההאזינו זה פרשה מיוחדת. זה פרשה שגם היא מקיפה את כל העולם, מראשיתו ועד אחריתו. זה נדיר, כן? רוב הנבואות הן עוסקות בקטע מסוים של המציאות. אבל משה, כשהוא אמר, האזינו השמיים ודברה, ותשמע הארץ עם רפי, בגלל שהתוכן שלו נוגע לכל העולם כולו, מראשיתו ועד אחריתו. אז ישעיהו גם כן קולט את זה. לכן לא בכדי גם הוא התחיל בשמעי, שמעו שמיים והאזיני ארץ. בכלל, הילקוט שמעוני אומר, כל הנביאים מצד אחד, ומשה וישעיהו מצד אחד. ישעיהו יש לו מעמד מיוחד. אה?
גם משה
מה? משה היה רבו של ישעיהו. אז ברור, הם למדו באותו בית מדרש. כה אמר השם, גואלכם קדוש ישראל. אבל יש כמה זה פרקים, כמה פרקים יש בהושע? 12 פרקים, משהו. נכון, נכון, זה אותה אסכולה. למרות שהושע פעל יותר בצפון, וישעיהו יותר בדרום. אבל כנראה שהם מעבר לגבולות אחרי. כה אמר השם, גואלכם קדוש ישראל. למענכם שילחתי בבלה, והורדתי בריחים כולם, וחסדים באוניות רינתם. אני השם קדושכם, בורי ישראל, מלככם. טוב, כאן הוא מתאר את הירידה לבבל. למענכם שילחתי בבל. יש בעיה, מה זה למענכם הזה? אני צריך לכתוב בגללכם. בגלל האבונות שלכם, שילחתי אתכם לבבל. נכון? אבל כאן כתוב אחרת, למענכם שילחתי בבלה. כלומר, פה מתגלה איזשהו סוד בתוך הגלות. שבתוך הגלות יש איזה משהו שנעשה למענכם. אפשר להגיד על ליקוט הניצוצות, אפשר להגיד על זה שהתרבתה תורה בעולם. כן? היה כתוב במדרש שכנסת ישראל העמידה יותר תורה בחורבנה מאשר בבניינה. יש קצת כזה, מה?
מה שהרב אומר זה כשהמעיין
חור. כן, אז שואבים מן המעיין הכללי, הכלל אנושי, כן? נכון. למענכם שילחתי בבלה, שיש גם בביטוי משמעותי. פשוט למענכם שילחתי את הסנהדרין לבבל לפני חורבן המקדש. כן, יש 11 שנה לפני חורבן בית ראשון, כבר החרש והמסגר נלקחו לבבל עם יחוניה מלך יהודה. וזה מה שאפשר את ההמשכיות של תורת ישראל למרות החורבן. אז למענכם שילחתי בבלה. והורדתי בריחים כולם. כן, מה זה בריחים? שון בריחים. כן? וחסדים באוניות רינתם. זאת אומרת, בסוף אני שולח לבבל, ובבל בעצמה תחרב. שיכול להיות, למענכם שילחתי בבלה את קורש, שקורש כובש את בבל. אפשר להבין את זה גם כך. אני השם קדושכם, בורי ישראל, מלככם. כה אמר השם, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. מה זה הים והמים העזים פה? המלכויות. כן, כלומר, העמים שדרכם אנחנו עוברים, המוציא רכב והסוס חיל ועיזוז, יחדיו ישכבו בלקומו דעכו כפשטה כבו. טוב, זה מבוא לדברים עמוקים שיבואו בהמשך, שנשמור אותם בעזרת השם לפעם הבאה. אנחנו בזאת עוברים לשיעור שוט.